שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים את פרשת חיי סורה, ואנחנו עוסקים ממש בפסוקים הראשונים מתחילת הפרשה, דיני אבלוס, וכמעט כל שבוע בחודשים האחרונים, לקראת סוף השיעור, החלק השני של השיעור, גם שאלות רלוונטיות לתקופת הקורונה. לא יאומן כמה שאלות מתעוררות בתקופה מיוחדת זו, בתקופה קשה זו, בכל כך הרבה תחומים בהלוכה. ויהיו חיי סורה מאה שונו, ועשרים שונו, ושבע שונו, שני חיי סורו, ותומס סורה בקרס ארבעה חברוים, ויובוי אברהם לספויד לסורו ולבקויסו. בשאילתו הסדרב החי גאון, בשאילתו י' ד' אנחנו לומדים, מן דשוכב לשכיבה, מחייב למבקי, למספדי ולמגברי, והוכה אשכחן באברהם אבינו, בעידן דמשכה וסורו, כאשר סורה נפטרה לבי סלומו, ועלתה בשרה השמיימה, בחיה וסבדה וקברה. הרי ששאלתס דרווחי גוין, מביא מכאן מקור, כאשר נפטר קרוב של אדם, אותם הקרובים שחייבים עליהם אבלוס, מאברהם אבינו לומדים, שאדם חייב לפחותה, להספידה ולקוברה. והם זוכרו לקוברוי, לפקויסוי ולהספידוי. בעצם נחלקו ראשונים בכלל במצוות אבלוס עם דאורייתא דרבנן. אין הוכחה ברורה מהשאלתוס, כי זה דרכו של השאלתוס. המאיר מספר סיפור מרתק, איך זכינו לספר החשוב הזה, השאילתוס. נחלקו הרשב"ם ותוסס פעמיים בש"ס. מי הוא בעל השאילתוס? הרשב"ם סבור שזה רב אחי שמופיע בש"ס. סוף תקופת האמוראים. תוסס סבורים שזה אחד הגאונים. כך מקובל כשיטת תוסס. ולכן הספר קרוי שאילתוס דרב אחי גאון, אבל בין כך ובין כך מדובר במקור חשוב ביותר. המאירי מספר שרב אחי גאון היה לו בן שלא היה מתמיד גדול, ולא הקדיש את כל עיתותיו לתלמוד תורה. אביו הגדול ריכז את רוב ההלכות שמצינו בש"ס ותורה שבעל פה, וסידר אותם לפי פרשיות השבוע, ובכל שבת היה לומד את הסוגיות הרלוונטיות עם הבן שלו, וכך זכינו לספר השאילתוס. ולכן דרכו של השאילתוס להסמיך את הסוגיות, את ההלכות על פסוקי התורה, אבל אין הכרח שזה דאורייתא. אף אחד מן הראשונים מעייני המצוות לא מביא את הפסוק הזה של אברהם אבינו, ויובוי אברהם לספויד לסורה ולבקויסו, כמקור לדיני אבלוס. ובעצם השאלה אם דיני אבלוס מן התורה, מצוות אבלוס מן התורה, נחלקו ראשונים בשלוש מחלוקות בדובר. הרמב״ם, הלכות אבל, פרק א', הלכה א', פסוק הראשון בהלכות אבלוס, כותב הרמב״ם, אבלוס ביום ראשון מן התורה, שער שבעת ימי אבלוס אינם אלא מדרבנן. יום ראשון מן התורה, סבור הרמב״ם, למדנו בפרשת שמיני אחרי האסון של נדב ואביהו, אומר אהרן למוישה, ואוכלתי חטוס, הייתיו בעיני השם. מכאן, אומר הרמב״ם, המקור שאבלוס, יום ראשון מן התורה, ולכן עשו בחילס קודשים. יש עוד פסוק, פרשס ויחי, כשמייס ינקוב אבינו, ויעס לעובב מספד שבעה יומים. אבל דעת הרמב״ם, זה רק אסמכתה, עיקר מצוות אבלוס יום אחד, יום ראשון. כך שיטת הריף. ברכות דף י' עמוד א' מדפי הריף. כך מבואו גם בדברי הריף, וכך סבורים רבים מן הראשונים. ספר המצווס, מצווס עשה למד זיין, הרמב"ם מביא עוד מקור לדיני אבלס מתומס כהנים. לכהן הם עשו להתאמר המס, אבל אותם אבלים שבקרויבים, כהן מצווה להתאמר, הרמב"ם אומר זה משום מצווס אבלס. מצווה שרובסת על ידים להצטער ולהתאבל, וזה השורש של המצווה שמותרת על הכהנים להתאמה לקרויביהם. ספר החינוך הולך כאן בעקבות הרמב״ם במצווה רישה מחדרת. אבל אני הזדהיתי, זה לא מקור למצווה סבלס, אלא הסבר. כי הרמב״ם בעצמו, פרק ב' זה לא חבוב, כותב הרמב״ם כמה התורה החמירו באבלס. כמה חשוב שאדם יתאבל על המס ויתאפל בו וידאג לו ויעסוק בכבודוי, שערי התורה התירו לכהנים להתאמה לקרויביהם. המקור של מצווס אבלס דאורייתא זה רק אותם פסוקים בפרשה שמיני, כך סבור הרמב״ם. יש מן הראשונים שסבורים ששיבס ימי אבלס הם מן התורה. הריף באותה סוגיה, מקודם ציטטתי את שיטה סלף דף יוד עומד אלף, אבל בדף טס עומד בייס בתחילת הסוגיה, הריף מביא מקצס רב עושו, מקצת רבותינו, והם סבורים ששיבס ימי אבלס מן התורה, הריף חולק עליהם. הם הביאו את הפסוקים בפרשת זביחי, שיוסף הצדק עושה לאביו מספד שיבס יומים. הרמב"ן בתורה סעודם סבור, שכל מצווס אבלס איננה אלא מדרבונן, ומנתויר אפילו יום אחד אין אדם חייב להתאבל. והפסוק בפרשס שמיני, ואוכלתי חת עשית בעיני השם, כותב הרמב"ן, זה מדין אנינוס ולא מדין אבלוס בכלל. הרי לן שלוש מחלוקס בדובור במצווס אבלס. הרמב"ם, אני חושב שרוב הפויסקים הולכים בעקבות הרמב"ם, אבלס יום ערב מנתוי רשעי יום מדרבונן, מקצס רבוסינו שמביא הריף שכל שיבס ימי אבלס מנתוי הרמב"ן צבור בכלל שמצווס אבלס מדרבונן. הבה נדבר כמה דקות על המהות של מצווס אבלס. מה נקרא להתאבל? אז אנחנו חוזרים לדברי השאילתויס שבהם פתחנו את השיעור היום. מחייב למבקי, למספדי ולמקברי. לכוי למצווס הקבורה לא קשורה על האבלוס. בהזדמנויות אחרות עסקנו במצווס הקבורה. מנחסו שעל ברשס, חומש ברשס, לא פרשס ברשס, שיש לזה אריכות גדולה. אבל כל כבור עשה שאלת יש ללמוד ממה שעשה אברהם מבין, הוא כך אנחנו מצווים לעשות. אבל יש רשי, רשי מרתק, רשי מדהים, רשי עוסק במהות של מצווס אבלס, וסוכת דף חופי כתוב, חוסן פוטו מן המצווס, אובל איננו פוטו מן המצווס, אובל חייב בכל המצווס. מה בין חוסן לאובל? הגמור מתרצת, חוסן תורד בתרד את המצווה, גם אובל תרוד, אין דעתו פנויה, אבל אובל איננו תרוד בתרד דמצווה. כותב רשי שם במקום, מצווס אבלס, זה לנהוג באבלס משום כבוד המס, אבל אינוי חייב להצטער. למדנו חידוש עצום בדברי רשי, אובל איננו חייב להצטער, הוא לא צריך להיות שרוי בצער. צריך לנהוג באבלס משום כבוד המס. יש מי שהבין בדברי רשי שהמצווה איננו להיות בצער. המצווה הוא לנהוג מנהוגי אבלס משום כבוד המס. והם פרשו דברי רשי כפשוטם, אבל בכלל לא אמור להיות לצער. הוא צריך לעשות כאילו הוא בצער. הרי הוא חייב בחמישו עינויים. חמישו עינויים תמציתם צער. הלאו ביום הכיפורים נאסרנו בחמשת אלה משום שיש בן תענוג. ואלה מבטאים צער. אז רש"י כותב, הוא צריך לנהוג במונוגיה ולס משום כבוי דמייס, אבל איני חייב להיוס בצער. נראה לי דוב הרוחק, כלומר, הוא צריך לעשות כאילו הוא בצער, אבל אין עליו להיות בצער. הלא בחמש הסינויים אדם מצער את עצמו. ולכן אנחנו נקדיש את הדקות הקרובות לנסות להבין את דברי רש"י. רש"י חוזר על דבריו במסכת כסובס דבוב ועומד בייז. גם שם כותב רש"י, אובל איננו חייב להיות בצער. אני רוצה לחזק את פשטס דברי רש"י, שאכן אובל איננו חייב להיות בצער. מהמשך הסוגיה, חוף ה' עמוד בייז במסכת סוכה, שם כתוב שאובל חייב בסוכה. ויאף על פי שבסוכה יש דן תייסבו כאין תדורו, והוא מצטער לשבת בסוכה, אין לו תנאים נוחים שם כמו בבית, וכאשר דעתו אגומה עליו עוד יותר קשה לשבת בסוכה, אבל גם הוא אומרת, איבו ילי לי יסו ודעתי, הוא בצער, אבל הוא אמור לעשות מאמץ ליישב את דעתו, לא להיות בצער כדי לקיים מצווה סוכה. אם הוא מצווה להיות בצער, לכל רחוק לומר, איבו ילי לי יסו ודעתי כדי שלא להיות מצטער ומצטער פוטו מן הסוכה. אז לחייר המשך הסוג יחוף היום את בייז, מחזקים את דברי רשי חוף היום את אלף שוב, אבל איננו חייב להיות בצער, וכך כותב רשי גם בכסובס דבוב. ויאף על פי כן, כמדומני, כפי שאני אשתדל להסביר בדקות הקרובות, אובל צריך להיות בצער. אם הוא צריך לנהוג בחמישו עינויים, וחמשת עינויים תמציתם צער, ההפך של יסו ודייטה, אובל אמור להיות בצער. אבל קודם כל אני רוצה לדון בכמה גמרות וכמה מקורות בדברי הראשונים שהם מאוד נוגעים ליסוד הדברים. מועד קוטן חוף זין עומד בייז, שם אמרו חזר, מה הם עיקרי דיני הוולס? שלושו לבכי, שיבו למספד, שלושם לתספויס. שלושת הימים הראשונים הם ימי בכי, שבע ימי מספד, שלושים לתספוילס. וכי אין כאן ראיה ברורה של שלושה ימים אדם אמור לבכות? האם הוא צריך להעמיד פנים כאילו הוא בוכה? הבכי איננו מדיני אבלוס. אין דין מדיני אבלוס של בכי. ואף על פי כן, שלושה לבכי. ואם שלושה ימים מוקדשים לבכי, כנראה, שאדם אמור לבכות שלושה ימים, הוא אמור להיות בצער. אורך לנר, סוכה חופי, על רשי שם במקום שואל מדברי הגמור במועד קוטן שלושה לבכי. הוא אומר פירוש דחוק מאוד, אומר אורך לנר, אין הכוונה שהוא אמור לבכות שלושה ימים, אלא שלושה ימים ולא יותר. זה הכוונה. שלושה בלבד הם לבכי. למה אני אומר שהפירוש דחוק? דחוק ורחוק. כי אי אפשר לפרש כך שיבו למספד ושלושם לתספוירס. וכי כבון אז חזל שיבו למספד ולא יותר? שלושם לתספוירס ולא יותר? הלא ברור כשבע שימש ושיבו למספד, הכוונה שצריך להספיד שבע ימים, וצריך לנהוג אבי לשלושה ימים, וכך צריך לבכות שלושה ימים, כפשטס דבריהם שלושו לבכי. למיתו של דבר מצינו שתי גישות יסודיות כמדומני. מה עיקר מהות או אבלס? מה העניין? למה תורה מצווה להיות בעבר? אז ראינו רש"י, רש"י אומר כבוי דמייס. הרמב״ם קושר את האבלס לתשובו. אדם צריך להתבונן כמו כל צרה שנופלת על אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא מכה אותנו, מייסר אותנו, כותב הרמב״ם בהלכות תניאים, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מצפה שנחזור בתשובה, ולכן הוא מייסר אותנו. אז הרמב״ם בהלכות תניאים מדבר על צרות שתוכפות את הציבור. הרמב״ם משלים את הדברים בהלכות אובל, פרק י' ג', הלכה י' בייז, והרמב״ם מדבר על האבל הפרטי של אדם, גם זה צרה. והדרך שיחיד צריך להתייחס לצרות האישיות שלו דומה לדרך שבו הציבור צריך להתייחס לצרות ציבוריות. והרמב״ם כותב שהאבל צריך להתבונן ולחזור בתשובה. כדברי הרמב״ם כותב גם הרמב״ן בהקדומה שלו לתורת האדם, בספר החינוך ר' ס"ד ורבים אחרים. אני לא חושב בהכרח שיש סתירה בין דברי רש"י לדברי הרמב״ם. רש"י מסביר את דיני אבלס, מנהוגי אבלס, למה צריך לנהוג כך משום כבוד המת. הרמב״ם והרמב״ן מתייחסים למהות אבלס. למה חשוב שנתאבל על המת? כדי שנבין שהכל בשגוך הפרוטס, כדי שנחזור בתשובה. הרמב״ן נביא גם את הפסוק, טוב לחס לבייס האובל, מלחס לבייס המשתה, והחי ייתן אל ליבוי. זה העניין של בייס האובל. אז אני לא חושב בהכרח שיש כאן מחלוקת. דיני אבלס משום כבוד המת, מהות או אבלס בשורשוי, ביסודוי, כדי שנתקרב אל הקדוש ברוך הוא ונחזור בתשובה, כמו חובת הציבור, כאשר הקדוש ברוך הוא מכה ומניש את הציבור, כך גם ביוחד. ואף על פי כן אני באמצע להוכיח שאובל אמור להיות בצער. אז הבאנו את הגמור במועד קוט מחוב זין שלו ישו לבכי, פירושו הרחוק של אורך לנער. יש סיפור מדהים במסכת שבס, קוף נון עליו עומד בי, זה לבחני נשכי ולברעתי. ילדה, בת, נפטרה לרב חנינה, והוא לא בכה. ואשתו, אבי הילדה, כנראה נפגעה, שרב חנינה לא בכה. והיא שואלת אותו, תרנגולת אפיקס מבייסי? תרנגולת? או תרנגול הוצאת מן הבית? זו בת, זו ילדה שלנו, איך אתה לא בוכה? ורב חנינה מתנצל, והוא אומר, תכלה ואווירה, הוא סבל ממחלת עיניים, והרופאים האמינו שהבכי עלול להזיק לעיניים שלו, חס וחלילה לגרום עיוורון. ולכן רב חנינה אומר, תכלה ואווירה, לא מספיק שידענו שכול ושבר וטרגדיה ואיבדנו את הבת, אז אני גם אתעוור, ולכן הוא לא בכה. הרשש כמדומני, אבל מה שאני זוכר בבירור, בגוס היבץ וביאנקה ומדין, ספן סמס, גם שם דנים. אז אבחן הנה לא בכה, מה עם שלו של הבכי? ספן סמס רוצה לומר, כמו אורך לנר, שלו של הבכי אין הכוונה שצריך לבכות, אלא לא יותר משלושה, אבל ספן סמס בעצמו אומר, לא מסתבר, זה לא מתיישב בלושן הגמורה, זה לא מתיישב עם ההמשך, שיבו למספד ושלו שמליטס פוירס. גם רב ינקב עמדן רצה לומר את הפירוש הזה, וגם הוא חוזר בו. רב ינקב עמדן אומר, שרב חנינה לא בכה, משום שהוא אוינס ואוינס לחמון הפטרי, כפי שהתנצל, תכלה ואווירה, אווירה לא מלשון אוויר עם א', אלא אוויר עם עין, מלשון עיוורון. אינני חושב שכוון עשה ינקב עמדן לדין אוינס, זה לא אוינס. אוינס זה רק כשכופים על אדם. אני חושב שכמון הסיין כבמדין, אין אדם חייב לקיים מצווה כאשר קיום המצווה תגרום לו חולי, בפרט חולי בנזק בלתי הפיך, חלילה עיוורון. יש פויסקים שאומרים שמות הלכה לשבס בדיורייס למנוע עיוורון, אבל זה לא הסוגיה שלנו היום. אבל מכל מקום עיוורון הוא מכה קשה ביותר. ולכן אני חושב שכמונס יביין כבמדן, וכך הייתי מפרש פשטס הסוגיה. רב חנינה מתנצל בפני אשתו ואומר, בא לי לבכות בדיוק כפי שבא לך לבכות, אבל אני עוצר את עצמי משום שחווה לי וחווה לך, ואנחנו לא רוצים שאני אאבד את מאור העיניים. לא מדין אוינס לחמונה פטרי, אלא מדין שאדם פטור מהמצוות, אפילו במצווה דאורייתא, כאשר חס וחלילה זה יגרום לו עיוורון, קל וחומר מלבכות על המת. כי בעוד כמה דקות אני אשתף אתכם בעיקר דעתי, אבל אמור להצטער. הוא אמור לבכות, ולכן אמרו שלוש על הבכי. אבל זה לא מצווה גמורה, זה לא מצווה מוגדרת, ובוודאי לא חיוב דאורייתא, כפי שתכף נראה. אז הבאנו את הגמור השלוי של הבכי, מנוחס חוב זין ומדבייז, את הסוגיה שבס, סיפור בשבס קופנון א', תשוב עשת בז, חייל הגימל סמנטוף קופנון ה'. ואני הרבה פעמים מצטט את הרדבז כי הוא כל כך חשוב. תשוב עשת בז, חייל הגימל סמנטוף קופנון ה' מספר הרדבז, על אדם חשוב, אדם גדול, שמת בנו, והוא לא בכה. ונשאל הרדבז, האם הוא צדיק גדול, שהצדיק עליו את הדין, או לא. והרדבז כותב דברים נחרצים וחדים ביותר. הוא אומר, האיש הזה נהג מנהג אכזריות. הוא אכזר. אנחנו אמורים לבכות, כאשר מת בן. או קרוב אחר, מהקרובים שחייבים להתאבל אליהם. זה לא מידת חסידות, זה מנהג אכזריות. גם הרמב"ן בפרשת זכריה מויס כותב, התורה לא תאסור את הבכי, התורה לא תאסור את הבכי. דרך האוהבים לבכות, דרך אדם לבכות, בהיפרד האוהבים. כאשר אנחנו נפרדים מאהובים, דרך האדם לבכות. והתורה לא תאסור את הבכי. והרדב"ז כותב, מנהג אכזריות. לפני המון שנים אני זוכר, באתי לנחם אדם כשאשתו נפטרה. אדם חשוב, כמובן אני לא אומר רמז ולא רמיז דרמיז ורמיז דרמיז דרמיז, חס ושלום משום כבוד תלמיד החכמים, אבל באתי לנחם אדם כשאשתו נפטרה והייתה יחסית צעירה. והאיש היה שמח ועליז. וכל מי שבא לנחם, הוא אומר כמה הוא מרגיש טוב. הרגשתי מאוד שלא בנוח. הזכרתי בדברי הרדב"ז. אז כותב הרדב"ז, מי שלא בכה נהג מנהג אכזריות. והרדב"ז מצטט את הגמור שלוי של הבכי. הרי שהוא כן הבין את הסוגיה כפשוטה. שלוי של הבכי פירוש שאנחנו אמורים לבכות ולא כדברי אורך הנפש, הכוונה שלוי של הבכי, ולא יותר משלושה. וכבר הזכרנו את דברי השאילתוס. אז אף על פי שאמרתי שאין כוונה ששוטה שונמה במצווה דאורייתא, אבל בסופו של דבר, אומר השאילתוס, מאן דשכיבה ליה שכיבה, היה מאן דשוכב ליה שכיבה, מי חייב למבכי, למספדי, למגברי, והוכה אשכחן בעברו מבינו. ממי אנחנו אומרים ללמוד? דרך חיים ותוכח אס מוסה. ממי אנחנו מצווים ללמוד? חי עבוד אמלואים, המוס הגיע, מסה למסה יבוא ישראל. אנחנו צריכים ללמוד בעברו מצוגן, וכך עשה אברום. ויובה אברום. לספויד לסורו ולבכויסו, הרי שהוא בכה. אז נרא לעניוס דייתי. נזכרתי בעוד מקור לפני שאני אומר את עיקר שיטתי, אבס יוסף בסמישים פי. אבס יוסף כותב, למה אסרו חזל על האובל לעשות מלאכה? אבל אסרו לו לעשות מלאכות. בין בתוך הבית וקל וחומר מחוץ הבית. כי המלאכה מסיחה את הדעת וממעטת את הבכי, כותב אבס יוסף. כי על ידי מלאכה אדם לא יבכה. הרי לנו גם את דברי אבס יוסף. אובל מצווה לבכות. כך עשה אברום אבינו. וכך קובעים חזל שלוי של הבכי. אז איך זה מתיישב עם רש"י? אין אדם חייב לצער את עצמו. ועוד פעם, שיבכה בלי להצטער, שיעשה את עצמו כאילו הוא בוכה, זה ודאי לא. זה ודאי לא. לא זה דרך החומם, לא זה דרך התורה, זה לא מתיישב על הלב. אני חושב שהדברים פשוטים ועמוקים. טיבוי של אודם ליבקויס. כך כותב הרמב"ן. וזה רוצה נטויל. אתו הוא יויצרום ואתו יודע יצרום. אם כך ברא הקודש ברוך הוא, שדרכם של אנשים לבכות בהיפורד הוא אויהבים, זה רצון השם. זה רצון השם. זה לא מצווה עשי על האובל להצטייר. הוא לא צריך לדחוק את עצמו להצטייר. אבל זאת ההנהגה הראויה. כפי שהקודש ברוך הוא ברא את טבע האדם. אבל אמור להצטייר. אמור לבכות. רצוי שיצטייר. רצוי שיבכה. זה רוצה לתואר. וזה מצווה סוואבילס. האם הוא חייב לבכות? לא. אברום עשה כך. אבל זה לא כלול בדיני אבלוס. זה כן כלול בהנהוגס הוא אבלוס, שלא ישו לבכי. אבל זה לא מצווה לבכות, גם לא מצווה להצטייר. הרבה פעמים אני שואל שאלות כאובות בדיני אבלוס. אנחנו דעות ההפוכות. שאלתי עשרות פעמים, אבא התנקר לילדיו, פגע בהם בכל מיני דרכים, היה פוירק אור מומה להחס, והילדים 40 שנה לא ראו אותו. התנתקו לגמרי, לא היה שום קשר ביניהם. ועכשיו האבא מת, אם יש חיוב אבלוס. לא רוצה להיכנס לפרטי פרוטים, יש הרבה נפקי מינס. אני רק מביא את זה כדוגמה, לא תמיד אדם בוכה כשמת, אפילו קרוב משפחה. בחיים יש מצבים כאובים, מצבים משונים. מה שאני מתכוון לומר, אובל צריך לנהוג באופן טבעי. הוא אמור לבכות. כך עשה אברום אבינו, ויובל ליספויד לסורו ולבכויסו. אם לא צר לו, ובנסיבות מסוימות לדבון לב, כפי שהזכרתי, לפעמים אין אדם מרגיש צער אמיתי. הוא לא חייב לשבור את הראש בקיר ולחפש דרכים מלאכותיות, איך לבכות ואיך להצטייר. אבל בנסיבות נורמליות, כדרכו של עולם, זה צער גדול, כשקרוב משפחה מדרגה קרובה מת, דרכו של אדם לבכות, וכך מצווה סתויר. כי זה כבוד המייס, זה כבוד המייס, כבוד המייס שאלה שנשארו אחריו מתגעגעים לו, כואבים את לכתו. כבון הסרשי, אין מצווה להצטייר, אלא לנהוג אבלס לכבוד המייס. וכבוד המייס הוא שלושו לבכי, שבו למספד, שלושם לתספוירס, זה כבוד המייס. אז איך אנחנו מבינים את ההלכות? את ההלכות שציטטתי. איבו ילה ליסו ודאיתו. אז למה תרדה של החוסנה הוא תרדה דמצווה, ותרדה של עובלה לא תרדה דמצווה? לדידי הדברים פשוטים. השמחה והצער הם שני הפיכים, שני צדודים, של המטבע שהוא נפש האדם. ישנם ימי שמחה, שמטבעו של אדם לשמוח בהם. ישנם ימי צער, שמטבעו של אדם להצטער בהם. השמחה לכשעצמה היא מידה טובה. היא מידה טובה. שמחה סתוירה ושמחה סמצווה. הרמו פותח שולחנו אחר החיים, שביס ישם לנגדי תמיד. מסיים את שולחנו אחר החיים, תויב לאיב משתה תמיד. הרבה פעמים הזכרתי את הוורטל, וורטל שחביב עליי. מסופר על תלמיד חוכם גדול שבא להיפרד מרבו הגדול. יש מי שמספר את זה על הגרו אחרים, אבל שם טוב לא חשוב. והרב אמר לתלמידו, אל תשכח שמי תמידם בכל יום, והתלמיד היה נבוך. שני תמידים ליח החורם בית המקדש, מה הוא התכוון? עד שהוא תפס. שני תמידים. סעיף א' בשולחן אורך אור החיים, והסעיף אחרון בשולחן אורך אור החיים. שביס השם לנגדי תמיד, טוב לב משתה תמיד. ואני הוספתי, צריך להיות תמידים כסדרם, ומסופם כאל חוסם. לשמור על הסדר. כשמתחילים שביס השם לנגדי תמיד, אז רצוי וראוי טוב לב משתה תמיד. אם אתה תתחיל עם טוב לב משתה תמיד, לעולם לא תגיע לשביס השם לנגדי תמיד. אבל השמחה היא מידה טובה, צריך לנצל אותה. שמחה סתו אלה שמחה סמצו. מן חסו שקלו לי המצווס, כמדומני סימן יוד גמל. סימן שלם שהקדשתי לגדרי השמחה. והבאתי שם פנים רבות של שמחה. אני חושב, 15 גדורים שונים של שמחה, שכולם אהובים וכולם ברורים. העצב היא מידה רעה. היא מידה רעה. וגדול לה מוסר, ויותר מהם גדול החסידוס, הרחיקו את העצב. ולכן, כשחוסן שמח, זה תרד את המצווה, ומצווה להרבות בשמחה. כשאובל מצטער, כך צריך להיות. אבל זה לא תרד את המצווה. הוא אמור להשתדל להתנחם ולמעט בצערו. הוא אמור להצטער, הוא אמור לבכות. אבל חזל אמרו, אין להסעבל יויסר מדי. יש מצווה של ניחום אבלם. ואני כתבתי בכמה מקורות בתשובס. אם התורה מצווה לנחם אבלם, הרי זה רוצן התורה שאבלים יתנחמו? אם אין זה רוצן התורה שאבלים יתנחמו, למה התורה מצווה לנחם אותם? עצם מצווה ניחום אבלם מוכיח, צריך לנחם את אבלם. לחזק את ליבם, לאמת, למעט בצערם. ולכן כאשר אובל עסוק בצערו, זה לא תרד את המצווה. הוא אמור ליישב את דעתו, הוא אמור להתחזק. להתגבר על הצער הטבעי, להתגבר על הבכי. ומכיוון שהוא יבוא לי ליסו ודייתו, הוא חייב בסוכה. תתגבר על הצער ותשב בסוכה. כשחוסן שמח, אנחנו רוצים שיהיה שמח. להרבות בשמחה. ולכן התרדה היא תרדה דמצווה. כשאובל מצטער ותרוד בצערו, אנחנו רוצים שיהיה פחות תרוד בצערו. אנחנו מצווים לנחם אותו. ולכן התרדה איננה תרדה דמצווה. כך נראה לי בשורש הדברים. תמציס הדבורים מצווה לבכות. כי זה דרכו של עולם. וזה לכבוד המייס. אין זה לכבוד המייס שהוא נפטר לבית עולמו, בני משפחתו לא יראו
כל הלשון.
הוא אותו שוב, עד חייס המייסם שיהיה לרוצה לפון המזבוך שמי, והם שמחים וטובי לב. זה פגיעה בכבוד המייס. ולכן, כן, כל שלוש הוא לבכי. כך נהג אברהם אבינו. זה המצב הרצוי. אבל אין מצווה בעצם הבכי, הבכי הוא ביטוי לצער, שהוא ביטוי לכבוד המייס. כבונס רשי, אין החוסן מצווה להיות בצער, הצער כשעצמו איננו מצווה. אילו זה היה מצווה, היה צריך להרבות בה. אנחנו לא מצווים להרבות בצער, אלא להפך. התורה מצווה לנחם אבלים, כי התורה רוצה שהם יתנחמו. ואם כן תמצס הדבורים, אבל שאיננו מצטער, איננו נהוג כשורה. כותב הרדב"ז זמידס אכזוריוס. הוא צריך להצטער ולהשתדל להתחזק. להתחזק בבטוחן בקודש ברוך הוא. להתחזק כל דיו ודרחמון אלה תעבובד. ואנחנו צריכים לנחם אותו בתקווה שיתנחם. ולכן הצער איננו תרד את המצווה. אז לידידי הדברים נראים ברורים ופשוטים עד למאוד. רב שלום זלמן מתחבט בסוגיה הזו, מנחה שלום החלק בייסי מצד הגבוב. רב שלום זלמן שואל הרשי, אם אין הצער מצווה, למה אסור לעובר ללמוד תורה? קודש המסור מסמך לב. עד הרבה, צריך לשמח את ליבו, אין כלל מצווה בצער, אז למה תורה אוסרת? תלמד תורה. רוח הקלוימר, כותב רב שמעון זלמן, שתלמיד תורה כל כך ישמח אותו, שהוא יפגין את שמחתו ברבים, ואז זה סותר את דיני אבלס, וזה לא לכבוד המעיס. ודאי שזה דוחק. פקודי השם ישורם מסמך הלב. אז למה הוא אסור בתלמיד תורה? מאידך שהוא רב שמעון זלמן, למה מותר לו לשתות יין? ויין ישמח לב אינש. אז למה מותר לו לשתות יין? זה לכל ראי לדברי רשי. הוא לא צריך להצטער. אם הוא לא צריך להצטער, אז למה אסור לו ללמוד תוירו? גם על שתי עשה יין, שמזל ממציע דויחיק, הוא אומר, היין ישמח את אלה שהם לא בצער, יחזק את אלה שהם בצער, וימעט את צערם, אבל תרתי לא יוביד. מי ששלו בצער, להפיג את הצער, וגם לשמח אותו, כולי היי יין לא עושה. אלה דויחקים גדולים, מאיך אפשר לקבוע מסמרות ניתועים, שהיין עושה דבר אחד ולא שני דברים. לדידי, הכל פשוט. תן יין לאויבד, שכה למורי נפש. מותר לו לשתות יין, כי מותר לו להפיג את הצער שלו. רצוי שיפיג את הצער שלו, ולכן אנחנו מצווים לנחם אותו. אין להצטער יויסה מדי. מאידך, סולו לנמד תוירה, כי פקודי השם ישור המסמך אליו, ואל לו לנהוג בדברים שכל תציתם שמחו, כל תמצסתם מתוירה זה שמחה, ולכן צריך ללמוד בדבורם הרואים. רב שמעון זלמן לפי דרכו רוצה להידחק ברשי. רשי כותב, איננו מצווה להצטער. כותב רב שמעון זלמן, הוא מצווה להצטער, אבל כבר נשא שאין הצורך להצטער, כולי היי, ולכן מותר לו לשתות יין. ברשי לא כתוב כולי היי. ולכן אני חוזר על היסוד שאמרתי, ואני חושב שזאת פשוטון של דברים. אין עצם הצער מצווה. צער לעולם איננו מצווה, הצער היא מדרו. אבל זה טבעו של העובר, והוא אמור לנהוג כטבע הבריות. בריות. כי אם זה טבעו של אדם, זה לכבוד המעיס. עובר צריך להצטער. זה כבוד המעיס. להראות שאנחנו מצטערים בלכתו. אבל אין הצער כשעצמו תרדד המצווה. אין מצווה להצטער. המצווה הוא להצטער כטבע האדם ולהפיג את הצער. להשתדל להפיג את הצער, וזה המצווה של ניחום אבלים, כך נראה לי ביסודו של דבר. אז הערכנו. פתחנו את השיעור בעצם השאלה, מצווה אבלס, מן התורה ומן דרבנן. והסברנו את שלושת השיטות בראשונים. ואחר כך פלגנו בדברי רשי, נגענו בסוגיות השעס, ואמרתי את הנר העיקר לניוס דייתי. קורונה. נשאלתי בתחילת המגפה, בעיקר בגל הראשון, על ידי רבנים רבים מרחבי העולם. בספר שעתיד לצאת לאור בקרוב, מן חסו של על מגפס הקורונה, זה יהיה ספר גדול, אני משער שזה יהיה בערך 600 עמודים, בערך כ-150 תשובס וברורי הלכה. בדלת חלק של חנוך, יש כמה תשובות בסוגה של אבלס בשעס הדבר. הרמו בשין י' דלת סיף י' דלף כתוב, יש אומרים שאין מסאבלן בשעס הדבר. ושומעתי קצס נויהגין קיין. מקור הדברים בתשובס מהריל. מהריל כותב שבשעת המגיפה אין לנהוג באבלות משום ביאסוסו, משום פחד. סתם ולא פירש. מה הכוונה משום ביאסוסו, משום פחד? הלבוש באותו מקור שציטטתי, שין י' ד' סיף י' ד' כותב הלבוש, הדמיון פויר בשעס המגיפה. הסטרס, הפחד והדמיונות פועלים. ואנשים ידמו שהמצב הרבה יותר קשה מאשר הוא קשה באמת. ולכן כותב המהר"ל בשעס המגיפה, אין להתאבל. לא נוהגים מנהוגי הוולס. לפי פשוטם של דברים, חזל חששו שמה אנשים יסתכנו מעצם הצער, כשכל כך הרבה אנשים ישבו שיבו, והשמועות יתפשטו בעיר, וכל אחד יפחד איפה זה יקרה היום, מי הבאים בתור, ולכן צריך להרבות בשמחו, לחזק את הבריות, ולכן לא מתאבלים בשעת המגפה. אז מקור הדברים במהר"ל, הרמ"א מביא את זה, הלבוש מבאר את הדין. אז נשאלתי על ידי רבים, בעיקר בארצות הברית בגל הראשון, כאשר היו מאות נפטרים בריכוזים החרדיים, מאות. אני חושב שבגל הראשון של מחלת הקורונה, רק באזור צפון מזרח ארצות הברית, ניו יורק, ניו ג'רזי, היו בערך 1,500 נפטרים. מעביר. גם בארץ, לדבון לב, מתים רבים ועדיין נפטרים אנשים בכל יום ויום. ואני פסקתי הלוך על המייסה שיש לנהוג מנהוגי הוולס, כפי שאני אסביר בדקות הקרובות. ארבעה הסברים מצינו לדין הזה, שאין מתאבלים בשעת המגיפה, בשעת הדבע. הלבוש מורד שמייצה כותב בהסוס. דברי מלכיאל, שוב, אז חלק בייז, סימן צדק, דברי מלכיאל היה הרב טננבוים, רבה של לומז'ה, מחשובי הפויסקים בליטו. ויש לו פירוש מאוד מקורי בדברי מהר"ל. והוא שואל, המהר"ל כותב שתי הלכות, בחודם מחתה, לא מתאבלים, וצריך לברוח מן העיר. הרמ"א בירדי הקוף תת זין, סעיף ה, מביא את המלך שצריך לברוח מן העיר, וכבר בסוגיה הזו עסקנו פעמים רבות, רבות מאוד. אבל הדברי מלכיאל שואל, מה הקשר בין שני הדינים האלה? שהם מדברים, צריך לברוח מן העיר. אומר דברי מלכיאל, תותם, משם ביאסוסן, אנחנו לא רוצים שמספר המתים יתברר ויתפרסם. זה הביאסוסן. שמה אנשים כל כך ישברו לרסיסים כשישמעו כמה אנשים נפטרו לבית עולמם, כמה גדולה הטרגדיה. זה הכוונה ביאסוסה. ולכן כותב דברי מלכיאל שיתפזרו, כל אחד ילך למקום אחר, לא ידברו זה עם זה. אז בימי המהר"ל לא היה אימייל, לא היה אס-אמס, לא היה וואטסאפ, לא היה כלום. אפילו טלפון לא היה, ולכן כשיברחו כל אחד למקום אחר, לא ידעו מה קורה בעיר. וזה הטעם של ביאסוסה, ולכן שלא יתאבלו. כי כאשר אנשים מתאבלים ובאים לבקר, והדברים מתפרסמים, אני כשעצמי לא סבור בהכרח שיש קשר בין שני הלכות האלה, לברוח מן העיר ולא להתאבל. לברוח מניע כבר עסקנו והסברנו פעמים רבות, לברוח מניע זה פשוט כדי לעצור את התפשטות המגפה. אבל מכל מקום, פירוש מאוד מקורי של דברי מלכיאל, לא שימותו מעצם האבלות והצער, אלא אנחנו לא רוצים שידעו כמה גדול השבר ומה מספר המתים. השואל המשב כותב, לא כדברי מהר"ל, פירוש משלו. שואל המשב מדור א', חלק א', סימן ע', ח', והוא חוזר לדברים בדברי שאול בהלכות אבלס ש', ע', ד'. והוא מתבסס על פוסק בנובי יחזקאל. יסוידס אבלס אנחנו לומדים בפרק חוף ד' בנובי יחזקאל, האנקדום. ושם כותב רש"י, שאין מסבלן במוקם שאין מנחמים. אומר שואל המשב, מכיוון שכולם בורחים מן העיר, אז אין מנחמים. כל אחד הולך למקום אחר. ובקומות שהם מגיעים, הם לא מכירים את האנשים, הם זרים. במקום שאין מנחמים, אין מסאבלים. כך כתוב ברשי, יחזקאל פרק חוב ד', פוסק חוב בייס כמדומני. פירוש מחודש של השואל המשב. הפירוש הרביעי הוא פירושו של הרוגת שופר, בכתב את המאסף שיצא לאור בשנס תוף ריש עין א'. יש שם תשובה של הרוגת שופר, שנשאל האם למעשה צריך להתאבל בשעס המגיפו. והרוגת שופר כדרכו, הוא אומר את השיטות שלו, לא מתחשב עם קודמיו, הוא כתב שהסיבו שאין מתאבלים בשעס המגפה, כי בדרך כלל בשעת מגפה קברו קבורה ארעית. אנשים לא יצאו ללוויות, לא רצו להרחיק ללכת עד בית הקברות, ולכן קברו כל אחד מה שיותר מהר, מה שיותר קרוב, קבורה ארעית, בתכנון שככלות המגפה יעבירו אותם לקברות הקבע. ולכן לא צריך להתאבל, כי עדיין לא הסיחו דעתם מן המייס, כותב הרוגת שופר, ומכיוון שיום לא נוהגים, כן? וגם בשעת המקיבה, גם בשעת המגיפה קוברים קבורת קבע, ולכן ממילא צריך לדבר. ההסבר הזה של הרוגת שופר, של הצוף מספנך, לא מופיע בשום מקום. וכפי שאמרנו, המהריל, הרמ"א, כל הקדמונים, גדול האחרונים לפני 400 ו-300 ו-200 שנה עסקו בשאלה הזו, אף אחד אומר את התיאוריה, את הפשט של הרוגת שופר, אבל זה דרכו. גם פירושו של השואל המשוב הוא פירוש מחודש שלא מתיישב בדברי המהריל והמקורות. אבל מכל מקום, ארבעה טעמים מצינו בהלכה הזו. רבים חולקים על הדין הזה, כמבוא בכנסת הגדול לשין עין דלת בספר זכוי לאברהם, ובספרים רבים בהלכות אבלס. מאידך רבים מגדוי לאחרונים הביאו את המנהג הזה. מה שחשוב, תשובס חסם סופי ירדי הסמן שין ממבייז, פסחי תשובה, שין צדק ווב. אורך השולחון, שין עין דלת סיף יוטס. הם הביאו את המנהג הזה. אבל אני לא חושב שיש ללמוד מדבריהם שכך צריך לנהוג. אך סם סופי בעיקה מפלפל בשאלה, אלה שלא נוהגים אבלס בשעה סמגבה, האם הם יצטרכו לנהוג אבלס ככלות המגיפה? האם אומרים כיוון דנית חנית חן? או שמה זה כמו הרבה מקרים אחרים? כל עוד לא נגבר המייס, לא נוהגים אבלס רק בסטימס הגוילו. זה עיקר הדיון של אחסם סויפה, ולכן אני לא חושב שאפשר ללמוד מדבריו פסק הלוכה שבאמת לא נוהגים אבלס בשעת המגיפה. אוכל שולחון ורבים אחרים רק מעתיקים את הרמו. מה שחשוב זה לדייק בלושן הרמ"א. יש אומרים שאין נוהגים אבלס בשעס המגפה, ושומעתי קצת נוהגים כן. משמע שבמקומו של הרמ"א לא נהגו כן. מי שרגיל ברמ"א, הרמ"א זה לא רק פויסק. חלק גדול מהרמ"א זה לקבוע את מנהוגי אשכנז. הרמ"א לא כותב כן נוהגים. הוא לא כותב כי נויגים במקוי מויסנו, כמו שהוא כותב במקורות רבים. שומעתי קצת נויגים, כן. הוא שמע, הוא לא ראה. אני חושב שיש לדייק מדברי הרמ"א, שבמקומו כן נהגו אבלס. הוא מצטט את המהריל. הוא מצטט את המהריל תדיר. לא מצינו להדיה, מן הראשון, מי שחולק על הרמ"א, על המהריל, ויאף על פי כן, כותב הרמ"א, יש אומרים. אני חושב שאפשר לדייק מדברי הרמ"א שאנו לא נוהגים כן. ולכן הוא כותב יש אומרים ושומעתי קצת נוהגים כן. ולכן אני תמה על הקיצור של חנוך, סימן ריש דלת, שקיצור של חנוך כותב שכן נוהגים. אני לכשעצמי פסקתי שיש לנהוג בכל דיני אבלוס. משום שאני חושב שזה דעס יוחיד, משום שיש לדייק מדברי רמ"א שאנחנו לא נוהגים כן. ונראה לי שכל ארבעת הטעמים לא שייכים בזמן הזה. בתקופתנו לא שמענו על אף אחד שמת מביאסוסה. כנראה שאנחנו לא כל כך לוקחים ללב צערם של ישראל. לדאבוננו. כנראה שאנחנו לא כל כך לוקחים ללב צערן של ישראל. אם היינו לוקחים ללב צערן של ישראל, לא היו רבבות אנשים שמזלזלים בהוראות, שלא לובשים מסכות. כנראה של לבבות אטומים. דוגמה רחויקו, יש מחלויקס בין אמירויים. הנוכש שוברס כל גופו של אדם, או הנוכש שוברס חצי גופו של אדם. מה נאמר? מה נדבר? אנחנו נאנחים ונאנחים, שום דבר לא נשבר. לא חצי הגוף, בוודאי לא כל הגוף. כנראה שהם, הם בימי חזל כשהם נאנחו, האנחה ריסקת ליבו של אדם, נאנחו מתוך כאב, נחלקו עם כל גופו נשבר או חצי גופו. אצלנו הכל מן השפה ולחוץ, גם האנחות מן השפה ולחוץ. אז בזמניהם חששו מבאסוסו, הם יהיו אבלים בעיר, אנשים ייקחו ללב, אנשים יישברו ואולי יגיעו לידי סכנה. שמענו על אלפי אנשים שמתו מקורונה. לא שמעתי על אדם אחד שמת כי השכן שלו ישב שבעה. מה ההסבר השני? דברי מלכיאל, לא רוצים שידעו את מספר הנפטרים. היום יודעים את מספר הנפטרים. מכלי התקשורת. לא צריך לראות את השכן יושב שבעה. יודעים את מספר הנפטרים, לפחות מי שרוצה לדעת יודע. לצערי שוב, הרבה אנשים לא רוצים לדעת, לא מעניין אותם. הלוואי והיו מתעניינים. ולכן אני חושב שגם הטעם הזה לא שייך. השואל המישהו אומר, כשאין מנחמים, אין מתאבלים. היום יש מנחמים. אף על פי שלדעתי, לא יגיעו לבית האבלים. אבל יש דרכים רבות לנחם. בשבוע שעבר עסקנו בשאלה אם מקיימים את המצווה של ביקור חולים בשיחת טלפון. בניחום אבלים יותר מסתבר שמקיימים בשיחת טלפון. בביקור חולים יש עניין לראות את החולה כפי שהסברתי בשבוע שעבר כדי לדעת מה חסר לו. יש עניין לראות אותו כדי להצטער בצערו ולהתפלל שיהיה לו רפואה של האמא. אבל בניחום אבלים קורף תווי שאפשר לקיים את המצווה גם בשיחת טלפון, קל וחומר כאשר אנשים רואים זה את זה. אבל מכל מוקרים, גם הסברה של השואל המשב לא שייך בזמננו. זה לא כבימי קדם שכולם התפזרו, כולם ברחו, כל אחד הלך לעיר אחר ואין מנחמים. והטעם של הצופלוס בנייך בעצמו הוא כותב כבר בזמנו שזה לא שייך, כי אנחנו קוברים קבורת קבר גם בשעת המגיפה. עוד הרגושס הלב, אולי מנהג שלא להתאבל בשעס המגיפה. המנהג הזה נקבע באותן המגיפות הקשות והנוראיות שבהם מאות אלפים נפטרו, עשרות אלפים נפטרו. חלק ניכר של הקהילה נפטרו. וכבר הסברתי הרבה פעמים שגם בימי קדם היו כל מיני. במגיפה השחורה לפני 500 שנה, זכרנו את זה בשבוע שעבר, בימיו של הרמו, שין יוד בייז, תוך תקופה של 7 חודשים, הרמו שיחל את אשתו, את אמו ואת הסבתא שלו, 3 דורות תוך תקופה קצרה. אז אולי באותן המגפות אמרו, ביאסוסה, לא רוצים שידעו, שלא יתאבלו. אבל גם בימי קדם היו מגיפות שבהם מעט אנשים נפטרו. ציטטתי הרבה פעמים את רבי צלאל הכהן מוילנה בתשובס רישס בקורים סימן יוד. בפולמוס הגדול האם אנשים צריכים לאכול, אנשים בריאים ביום הכיפורים בשעת המגיפה, ורבי צלאל כותב, אני הייתי ב3 מעגלים, תקופות של חולרה, תוף קוף צדיק בייז, תוף ריש תת, תוף ריש למד גימל, אלפים ורבבות צעמו ואף אחד לא מת. אז אולי המנהג הזה של מהריל, שעת המגיפה לא מתאבלים, נאמר רק באותן המגיפות שבהם אין לכו בייס שאין שם מייס, מה שאין כן במגפת הקורונה, מצד אחד הסברתי הרבה פעמים, מדובר במגפה וצריך לנהוג בכל כללי הזהירות, אבל מאידך, סטטיסטית, המספרים הם יותר טובים ממה שהיו בהרבה מגפות בעבר. אנשים יותר יודעים איך להישמר מהידבקות, הטיפול הרפואי טוב לאין ארוך, ולכן יכול להיות שכל עיקר הלכה הזו לא ניתנה במגפה מעין זו שאנחנו נמצאים בעיצומה. אז עסקנו היום בתחילת הפרשה. ותומס סורה בקריאס הארבע, היא חברוין בארץ כנוען, ויובי אברהם לספויד לסורה ולב קויסו. חזל מפליגים בגדולתה של סורה. בזיין כבסחוף, בסחוף כבסקוף, לצדקוס. וכן זה כתוב בסוף הפרשה, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, מאז שונה ושבעים שונה וחומש שונים. כסורו כך אברהם, בן חומש, כבן עין כבן שבעים, בן שבעים כבן מאה. ויגבה ויומס אברהם בסייבה טויבו, זוקן וסווה וסוויה, ויאוסף אל עמוב. אז בפרשה זו מגיעים ימי אברהם לסיומם, ובתחילת הפרשה בסורו, כך גם באברהם. בשיבה כבסחוף, בסחוף כבסקוף, בן חומש כבן שבעים, בן שבעים כבן מאה. ואברהם זוקן בו ביומים, כותב הזויר, בו ביומים. הוא בא וכל ימיו אימו. כך כותב הזויר, קוף חופטס עמוד א', חלק הראשון של הזויר החומש בראשס. לא עושד לא אבוי, יעמוד כל אחד מאיתנו לפני כיסא המשפט. וכביכול, הקודש ברוך הוא יוציא את ספר הזכרוינס. אולי זה יהיה כמו מצגת. יום אחרי יום. כל יום יעלה ויעיד. מה עשה האדם ביום הזה? אוי לנו מיום הדין. אוי לנו מיום הדין. אברהם זוקן בו ביומים. אברהם וסורו זקנים בואים ביומים. גם זה כתוב על שניהם. על אברהם לחוד ועל אברהם וסורו לחוד. בואים ביומים. כל יום ויום היה יום מנוצל, מלא. אברהם אבינו היה ראש וראשון לעובדי השם, לאוהבי השם. הרמב"ם מפליג תחילת הלכות עבודה זרה, ובפרק י' מהלכות תשובה. עד שעמד איסן זה וגומל בדעתו. אף אחד לא לימד את אברהם. אברהם לימד את יצחק, יצחק את ינקב, ינקב את בניו, וכך לדור ישראלו, מאברהם אבינו והלאה. אבל על אברהם, אומרים חז"ל, הוא בא בכוחות עצמו. היש בירה בלוימן, הגעת שהצצו לו בעל הבירה, ואמר, אני הוא בעל הבירה. אלה תולדויס שמיים ואורץ בהי בוראום, כתוב בראשיס רבו, מדרש אבו. פרק י' בייס, בהי בוראום באברהם, אינו אוילה מסקיים, אלא בסחוס אברהם. לא נברוהו אוילם, אלא בשביל אברהם. אלה תולד השמיים ואורץ, בהי בוראום באברהם. אז מה מיוחד דווקא באברהם? רבים היו גדוי לאוילם, כל אחד הניק חמו בקוימוסוי, עובס הקדושה, מוישה ויהרן, כל נביאי ישראל, מתיקי השמוע, הלל ושמי, תלמידיהם, תלמידי תלמידיהם, ובכל דור ודור. ואף על פי כן אומרים חז"ל, תולד השמיים ואורץ בהי ברום. על אברום אבינו למדנו הרבה דברים מיוחדים. עשור הנציונס נסנס אברום אבינו ועומד בכולם, כי הם אברום אבינו כל התוירה כולה עד שלא ניתנו. אבל דבר מיוחד בו ביומי. הסבסמס, תופרש למד א', תופרש למד ז', בפרשס השבוע, מביא בשם החידוש הערים. בו ביומים, מיום ליום אברום אבינו התעלה. בכל יום היה גדול יותר ממה שהיה אתמול. והסבסמס בסגנונו המיוחד מדגיש, לא כמו אדם שבכל יום עולה במדרגה אחרת. זה היה כמו ריבית דריבית. המדרגות שהוא השיג אתמול נשארו איתו והוסיף עליהם. מה שהוא עשה שלשום נשאר עמו והוסיף עליו. בתולדות החסידות היה אחד מגדולי צדיקי פוילן, שנקרא בפי החסידים דייד הקודש, להיילג דייד הקודש. אמרו עליו צדיקי דורו, שבכל יום ויום כאילו היום נכנס לברית. בכל יום ויום נהיה יהודי. כל ימי חייו בכל יום הרגיש כאילו היום הוא התגייר. ובא לחסות תחס כנפי השכינו. זה עומק הרגושו של אברום זוקן בו ביומים. מאור עיניים פשס וייצא מדגיש חידוש נוסף על אברום אבינו. והשם ברכס אברום בכויל. הגמור בבבא בסרא מפרש את פירוש מחודש מאוד. היה לו בת שקראו לו בכויל. חז"ל פירשו בדרכים שונות מה הדגש בכויל. אומר מאור עיניים, על פי יסוד, אחד היסודות המרכזיים של תורת הבעל שם טוב. אמר הבעל שם טוב, אין לך דבר בעולם שאין בו ניצוץ קדוש. אין רע מוחלט בעולם. כי הרע המוחלט אין לו קיום, היה מתאפס. רק ניצוצות הקדושה, הניצוצות של אלוקות, מקיימים את העולם. לא אוי למה שם דבורכו ניצב בשמיים. לא אוי למה שם דבורכו ניצב בשמיים, הסביר הבעל שם טוב. אותם 10 מאמרות שבהם נברא העולם, הם קיימים. אותם 10 מאמרות שבהם נברא העולם, מקיימים את העולם. וכל העולם נתקיים רק בדבר השם. לא ילמד שם דבר אוכל נצא משמיים, ואלה ניצצות הקדושה שמקיימים את הכל. ולכן אדם צריך לעבוד את הקודש ברוך הוא בכל. כך כותב הרמב״ם בהלכות דיויס. כל מעשיכו יהיו לשם שמיים, מפרש הרמב״ם. כל מעשיכו, אפילו מעשים של רשות. אפילו מעשים של רשות. ולכן כותב הרמב״ם, כאשר אדם אוכל ושותה, הוא צריך לכוון כדי שיהיה גופו בורי וחוזק לעבוד את השם. דברי הרמב״ם מתיישבים כל כך יפה בדברי הבעל שם טוב. כל דבר שאדם עושה וצריך לעשות, צריך להיות חלק של עבוד הסוכר. אדם עובד את הקודש ברוך הוא לא רק עם התפילין והציצס, גם עם הגרביים, גם עם המגפיים. בכל דבר יש קדושה. בכל דבר שאדם חייב לעסוק בו כדי לקיים את עצמו ואת ביתו, כל אלה אמורים להיות חלק של עבוד הסוכר. אומר מאור עיניים, והשם ברך הסברון בכויל. הכל, בכויל, מכויל כל. כל דבר שעשה אברום אבינו, היה עבוד הסוכל. לא רק בכל יום, אלא גם בכל דבר. אברום זוקם בו ביומם, אברום וסורס קנם בו הם ביומים. כל יום מחדש נכנסו לברית. בכל יום ויום התעלו, והגיעו למעלות, ששם עדיין מעולם לא היו. איך עוד היו אברהם? בכל כך הרבה סגולות, ולכן אומרים חז"ל, אלה תולדו שמיים ואורץ בהיברון באברון. חי עבודם לא עם עמוס יגיע למעשה למעשה אבו ישראל. הלוואי, הלוואי שנלמד כיצד צריך לעבוד את הקודש ברוך הוא. כיצד צריך לקום כל בוקר, כל בוקר, כל יום ויום ולצאת. לצאת לקדש שם שמיים, לצאת להגדיל תורה ולהאדירה, וכל אדם בכל יום צריך לשאול את עצמו, מה הקודש ברוך הוא מצפה ממני היום? איך אני יכול לעבוד את הקודש ברוך הוא היום? מה שעשיתי אתמול היה אתמול. מה אני יכול לעשות בשביל כבוד שמיים היום? וכך, אדם יכול לזכות, הלוואי, מי ייתן בו ביומים. כאשר אנחנו עוסקים בתורה סובויס, הקודש ברוך הוא זוכה לנו חסדי אובויס. כל ההולך בדרך אובס, הקודש ברוך הוא מזכה ממורו בסכוס אובויס, שהקודש ברוך הוא יזכור לנו, סכוס אביסינו הקדושים. רחמונו איתקלן, סכוסי דאברום רחימו, ובסכוס אובויס שנזכה לישוע סלומם ולביא הסגויל סדק במהירו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.